שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. המאזינים בארץ ובחוץ לארץ, אנחנו היום בעיצומם של ימי חשוון, בימים שבין פרשת לך לך לפרשת וירא. ואני רוצה להקדים שכיוון שהיום אומרים, יש לנו היום יורצייט מיוחד במינו, שהוא המשך ליורצייט של אתמול, חזון איש תתוו חשוון, 67 שנים להסתלקותו בתתוו חשוון תפשין יוד דלד, ורבינו הרב בעל אביעזרי הרב שח 19 שנים להסתלקותו בתתזיין חשוון תפשין סמך ב', וכמדומני שהיה מן הראוי להביא משהו ולקיים את הצוואה של הרב שח שציווה ואמר ש יעשו לו חסד, מילים מאוד מרגשות שאיכשהו פורש מכל ידידיו באהבה. המילים המרטיטות הללו שאיתם הוא סיים את השורות הספורות שהוא כתב בסיומם של 108 או 107 או 104 שנות חיים. הפורש מכם באהבה. אני פורש מכם, כלומר הייתי איתכם צמוד, עכשיו אני פורש באהבה וישוב בתחיית המתים. והוא מבקש שכל מי שהיה לו איזושהי תוהלת ממנו, אולי בתורה, בעירת שמיים, במידות, אז שיעשה לו חסד וילמד אולי משנה אחת, אפילו לא דיבר על פרק אחד, משנה אחת, או אולי מחשבה אחת של מוסר, ועוד יותר להקל שישלחו לו איזשהו פקלה, אולי מחשבה אחת של מוסר, שיחשבו לתיקון המידות או איזשהו רעיון מוסרי, זה יהווה עילוי לנשמתו. ואז הוא מבטיח שכתמורה לכך או כבסיס לחלות השכר, הוא יהיה לו זכויות, הוא אומר בענוותנותו, הוא יפעל למען אותם אלה שלמדו בשבילו משנה אחת או שחשבו מחשבת מוסר אחת. אז אנחנו מקדישים היום לזכות את כל המאזינים בכל מקום שהם, באולי משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר, שהדברים יהיו לעילוי נשמתו של אלעזר מנחם מן בן רבי עזריאל, ויעשה הוא כהבטחתו ודאי להשפיע שפע טוב על כל מאזין שיסקיט ויתה אוזנו לאיזושהי מחשבה מוסרית כלשהי, שגם קשורה לדברי החזוניש, ש כפי שהזכרנו, יום ההסתלקות שלו הוא יום אחד קודם. רציתי רק להקדים ולומר שמכיוון שיש אירוע שמסעיר את העולם כולו היום, והוא הבחירות בארצות הברית, והם כרגע נמצאים בשעה זו בעיצומם, ויש להם את הסדר שלהם, שבתחילת נובמבר למניינם הם תמיד עושים את הבחירות שלהם כל 4 שנים, אז הייתי רוצה אולי לומר כאן לכל אלה שאולי מוטרדים או מודאגים וכל מיני סקרני סקרים למיניהם, שאולי מחלים את זמנם שלא כדעת בלשמוע מה הסיכוי של זה ומה הסיכוי של זה, אולי לומר להם את הדברים שגם הם, אותו המחשבת מוסר ראוי להתבונן בה, שידעו דבר ברור, מי שיתמנה להיות נשיא ארצות הברית, באותו רגע שהוא מתמנה, אין לו בחירה חופשית. פשוט אין לו בחירה. רבנו יונה כותב עליו בספר משלי, לב מלכים ושרים ביד השם, ביד כל אשר יחפוץ יתנו. אומר רבנו יונה, מה פירוש? לב מלכים ושרים ביד השם, ביד כל אשר יחפוץ יתנו. אומר רבנו יונה, הועיל ואותו מלך יש לו השפעה בדיני נפשות של המונים, יש לו השפעה על חיים ומוות של ציבורים, החלטה אחת של נשיא ארצות הברית לכאן או לכאן, לפלוש או לא לפלוש, לתמוך או לא לתמוך, להטיל וטו או לא להטיל וטו, אין ספור החלטות ביום אחד, יש להם השפעה על חיים, ובפרט של כל כך הרבה אנשים, הרי נוטלים ממנו את הבחירה, והוא מהווה בובה של אלוקים. הבחירה נמצאת בלב, בכל לבבך, בשני יצריך. לב מלכים בשרים, הלב, כלומר מקום הבחירה של אותם מלכים בשרים, הוא עתק, אומר רבינו יונה במשלי, לידו של הקדוש ברוך הוא. ביד כל אשר יחפוץ יתנו, הבורא מתה את אותו נשיא ארצות הברית לכל אשר יחפוץ. לכל מה שצריך להיות לפי זכויות אותו עם, אותה אומה, אותו אדם, יתה הבורא את ליבו של אותו נשיא. הבורא יהיה זכויות לאותו אסיר מפורסם לצאת ממעשרו, אותו רובשקין, יתה הבורא את ליבו של טראמפ לחתום על חנינה. לא יהיו לו זכויות, הוא יתעקש כמו אובמה. בזמנו דיברו, כשהיה ג'ורג' דאבליו בוש, הבוש השני, אמרו שכשהוא יעלה, הוא יהיה מאוד אנטי-ישראלי, וכל מיני נבואות זעם מול מישהו שהוא היה מולו. והוא היה נקרא מועמד הדמוקרטי, היה מועמד הרבה יותר סימפטי לעם ישראל. ולמרות הכל הייתה הפתעה, ודווקא בוש הבן הזה היה ידידותי ביותר. לכן, לכל המודאגים למיניהם ולכל הסקרנים, חבל על הזמן, סיגרו נא את קווי הנייס ואת כל אתרי האינטרנט, פיתחו נא משנה, שלחו לרבשך משנה, עשו לו טובה. אין שום נפקמינה, חבל על בזבוז הזמן והידיעות החלקיות וכל מיני שברירי מידע למלא זמן של שידור כדי למלא כיסים של שדרנים בכל מיני דולרים ובונוסים. חבל לכם להיות עדר, אנא, תעשו דברים הרבה יותר יעילים, ותדעו שמי שיבחר הוא בובה של אלוקים, הוא יושב על שיבר כזה מרכזי, שפשוט באותו רגע ניטלת מאיתו הבחירה. כתוב בספרים של מקובלים ועוד, שלכן, בגלל הסיבה הזו, שמי שמהווה מנהיג, נוטלים ממנו את הבחירה, בניגוד לדבר הבסיסי ביותר שהבורא נותן, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הבורא לא שולל את הבחירה מאדם. הוא יכול להחליט להיות כמו שרבינו, ויכול להחליט להיות כירובעם בנבט. אבל מי שהופך להיות מנהיג שחיים של אחרים תלויים בו, ניטלת ממנו הבחירה, וזה נקרא לב מלכים ושרים ביד השם, ביד כל אשר יחפוץ יתנו. על פי זה הם מסבירים מדוע חזל אומרים שכל המיצר לישראל נעשה ראש. כתוב, יש איזה מושג כזה, מי שמיצר לישראל נעשה ראש. דווקא מי שהוא עושה צרות לעם ישראל, זה השכר שהוא צריך לקבל. פתאום שהוא נהיה ראש, מנהיג, הוא מקבל יותר מנדטים, יותר אלקטורים. דווקא משום שהוא מיצר לישראל, הוא פתאום מצליח ויש לו יותר אחוזי תמיכה. למה? כמו אצל המן, מיצר לישראל, נעשה ראש. אחר הדברים האלה, גידה למלך אחשוורוש את המן מעל כל השרים, נשאו מעל כל השרים. מדוע? זאת הסיבה. כיוון שכל זמן שהוא לא ראש, הוא אדם פרטי בבחינה מסוימת, יש לו בחירה לקלקל. הוא עלול להחליט בבחירתו הרעה להציק, לקלקל. הוא עלול לעשות נזקים נוראים בכוח ההשתמשות הלא טובה שלו, בכוח הבחירה שלו. וכיוון שהוא מסוכן, כיוון שהוא מייצר לישראל, הולך בורא העולם והופך אותו לראש. כשהוא ראש, נשללת ממנו הבחירה. ואז הוא משמש פשוט בובה של הקדוש ברוך הוא, ובתור בובה של הקדוש ברוך הוא, הוא כבר לא בעל החלטות עצמיות, וזה שהוא בטבעו מיצר לישראל לא משפיע מאומה. כל המיצר לישראל, כדי שיפסיקו הצרות האלה, הבורא מוסיף לו מנדטים. הוא מוסיף לו אהדה, כדי שיעבר ראש, ואז אין לו בחירה, ולא יכול הוא לממש את בחירתו ברע לייצר לישראל. הדברים האלה הם ביסודי היסודות של האמונה היהודית, ולכן לכל המודאגים ולכל המהמרים למיניהם, חבל על הזמן, כפי שאמרנו, עדיף לעסוק בדברים אמיתיים, בונים, פרודוקטיביים, שהם באמת אמיתיים. הייתי רוצה היום, בהזדמנות זו, לספר, להרחיב אולי יותר נכון, על סיפור שהתפרסם לאחרונה, וקיבל תהודה רבה מאוד בשבועות האלה, על הנס הגדול שקרה לקלה שמחלה על למלשין מסוים שפיצץ את חתונתה. הדבר סופר על ידי הרב אלימלך בידרמן שליטה, ובורר הנושא הזה אמת לעמיתה, הם אפילו באו לכלי התקשורת למיניהם מסוימים, הקלה לבית רוזנפלד, והחתן ביקש בשמו, אביו ראש ישיבה חשוב ביותר, ביקש להישאר בעילום שם, אבל הוא דיבר, וחתונתם פוצצה כתוצאה מעל שבתקופת, בשיא תקופת הגל הראשון באזור חודש אדר ניסן, כתוצאה מעל שנה, למרות שהם פעלו ממש לפי ההוראות, ולא הגיעו רוב הדודים והדודות כדי לשמור על מרחקים ולשמור על מספר על פי החוק, ויתר על כן אפילו הגיעו לשם שוטרים, והתרשמו לחיוב מגודל ההקפדה על הכללים, והלכו להם לדרכם. ואז כשהופיעו כנראה ריקודים שם, כשכנראה חזרו החתן והכלה מאיזשהו מחדר האיחוד, או איזשהו שלב ראשון בריקודים, ראה בחור מסוים את הריקודים, ולפי דבריו בהמשך, הדבר נבע כתוצאה מחששו שיקרו שם אסונות, הוא לא התכוון בזדון, אבל הוא מאוד דאג והיה מאוד בפניקה כתוצאה מאסונות שיקרו כתוצאה מהאי הקפדה על הכללים והריקודים הסוחפים שם שהיו באותה מיעוט שהשתתף. צלצל המשטרה ומיד המשטרה הגיעה בקשיחות יתר, פיצצה את החתונה, פיזרה את כל הציבור באמצע החתונה, לקחה את החתן ואת הכלה ואת אבי הכלה ראש הישיבה לתחנת המשטרה עד 3:30 לפנות בוקר. אין צורך להכביר במילים, אולי גם אין מילים, לתאר את גודל הצער שהוא גרם באותו יום מאושר של יום העמדת בית בישראל, שמצאו את עצמם שעות בחקירות משטרתיות ובלקיחת תביעות אצבעות. כל השכונה דיברה על כך שאותו מלשין ודאי אין לו חלק לעולם הבא, ועוד ועוד, ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המינים כרגע יובדו וכו' וכו'. וגם בבית של אותו בחור מלשין, דיברו על כך בחומרה, והבחור הזה נקרא לו לצורך העניין אברמלה, אברמלה הזה לא דיבר ולא גילה לאף אחד שהוא זה שטלפן והזיק את המשטרה. וכך עברו עוד שבועות ועוד שבועות, כשההורים מדברים על כך בשולחן שבת, לא מקנים בגורלו של אותו מלשין, איך אפשר למחול לו? כנראה הבחור באיזשהו שלב נשבר בנפשו, והם ראו אותו, ההורים שאותו עברם עליה, מדרדר מבחינה נפשית, ונעשה יותר מופנם ומופנם ומופנם, עד שהוא שקע במיטתו, והם לאחר סעודת ליל שבת באו לנחמו, ואמרו לו, תשמע, אל תדאג. כנראה הם הבינו שהבחור מאוד מרחם על החתן והכלה, איזה טראומה הם עברו, ואיזה שריטה שלא תשכח לעולם, אז הם באו לנחם אותו, אתה לא צריך לדאוג, אז מה אני אעשה את שלו? זה שילשין, הוא ישלם את המחיר, זה שילשין, הוא זה שישלם בזה ובבעל האסון שהוא גרם, אתה לא צריך לפחד, אתה צריך, לא צריך לרחם כל כך, אל תדאג, החתן והכלה ישוקמו. וכמובן, ככל שאבא והאימא יותר מדברים איתו נגד המלשין ולעודד אותו מפני מצב רוחם השפוף של החתן והכלה, הוא יותר נכנס לדיכאון כששומע את השקפתם על ההלשנה שלו, עד שהוא פתח את פיו ואמר, אני המלשין. כמובן, היה שם דממה מוחלטת, הסביר את עצמו שלא התכוון לפוצץ חתונה, הוא בסך הכל חשב שהמשטרה ברוב טובה ואדיבותה, כמובן רק תפריד בין הדביקים של הרוקדים השונים, והכל יעשה בפינצטה, בעדינות, כך כנראה הוא חלם, והוא לא חשב שהחתונה תפוצץ והם יעברו חקירות כאלה. אבא אמר לו תבקש מחילה, ואז הוא בא וצלצל בראש ובראשונה לראש הישיבה, לאבא של החתן שגם היה שם בחקירות. הראש הישיבה כמובן היה נדהם מאוד מאוד, חשב על כך, אמר לבחור, אני מוחה לך בלב שלם, אני יודע שאתה רק מקל, אתה רק שליח, ההחלטה על העוגמת נפש היא החלטה אלוקית שתוכננה עלינו בלי כל קשר לך, אתה שילמת, אתה רק היית פה רק בגדר מגלגלים חובה על ידי חייו אולי, והיית המקל של הקדוש ברוך הוא, ברוך השם שזה לא היה בצורה חמורה יותר, אתה לא הכתובת, ומחל לו בלב שלם. לאחר מכן, אבל כמובן האבא אמר, ראש הישיבה תפנה אל בני החתן ואל קלתי, שהם בעצם הנפגעים הראשיים, תבקש את מחילתם כדין מצוות שבן אדם לחברו, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפרת שירצה את חברו. הוא טלפן לחתן ולקלה, הבחור המלשין ביקש מהאבא שיכין אותם לטלפון הזה, שמא יתרקו לו מיד, או כל מיני תגובות היסטריות אחרות לא צפויות, שיכין אותם לכך שהמלשין רוצה לבקש מחילה, ואכן המלשין התקשר, החתן מספר שהוא היה כפו בתגובתו, כשהוא שמע בצד השני של הפרקסת שמדבר המלשין המפוצץ הזה של החתונה, הוא לא ידע את נפשו, מה עושים כרגע, הנה הרוצח, כידוע מלבין פנים וכל העוגמות נפש האלה, זה לפעמים קשה אפילו מרציחה, הצער, הנפש הנורא הזה, אבל בסופו של דבר הוא מחל, לאחר התייעצות עם אבי ועבד על עצמו, הקלה כנראה גם מחלה, להפך היא אפילו דרבנה את החתן, והחתן באמת אמר שהקלה הצדקת הזאת, היא שכנעה אותו, תראה הכל משמיים, הכל אלוקי פה, זה הכל, הוא לא הכתובת, הוא בסך הכל המקל, לא נהיה פני הדור כפני הכלב, שהכלב שקיבל מכה ממקל, מרביץ למקל, אל נהיה ככלב, נהיה כמי שמאמינים, בני מאמינים וכו'. אבל, כאן סיפר הרב בידרמן דבר, שאותו אני רוצה היום להדגיש. הוא אומר שהראו לקלה במסגרת השכנועים, או דיברו על קטע בספר הזוהר, שבספר הזוהר כתוב שמי שמוחל בפרט בסיטואציה כזאת מקבל וראוי שיעשו לו ניסים על גבי ניסים. בלשון הזוהר ניסה על ניסה. אני הייתי מאוד סקרן לדעת את המקור של הדברים האלה שסיפר הרב בידרמן שאמרו לקלה כדי לרקח את נפשה הכל כך פגועה. ואכן מצאתי בדברי הזוהר הקדוש, ואני רוצה אותו לצטט פה בפרשת מקץ, מי שרוצה להסתכל בפנים, דף ריש א' עמוד ב', דף ריש א' עמוד ב', שם באמת כתוב דברים בזוהר, ואני רוצה לומר אותם לציבור של כל המאזינים בארץ ובעולם, אם הם רק יאמצו זאת, הם פשוט יזכו לחיים אחרים לגמרי, ויהיו זכאים כפי שהניסיון מורה לניסים גלויים. סוף הסיפור, אני לא השלמתי בסיפורה של אותה קלה, שאותה קלה זמן קצר לאחר המחילה, ושאמרו לה, תדעי לך, זה ניסים על ניסים, זה קשה מנסוע למחול, זה באמת מצמרר וצריך המון טונות של אמונה, כדי למחול בלב שלם. מחילה זה לא מן השפה ולחוץ. מחילה מן השפה ולחוץ אינה שווה מאומה. מחילה זה מלשון מחול. מחול פירושו מעגל, מחול משחקים. להחזיר את הגלגל אחורה בנפש, שהנפגע מסוגל להחזיר את הגלגל אחורה כאילו לא יראה מאומה. זאת עבודה עצמית אדירה. אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי. צריך פה הרבה עבודה והרבה אמונה. יש אומרים שמחילה זה מלשון מחילות תת-קרקעיות, צריך לחפור עמוק בנבחי הנפש, כדי למצוא נקודה שממנה לבנות את הסולחה, לבנות את הרגיעה, לחפור ולחפור מחילות על גבי מחילות בנפש של הנפגע, כדי שימצא את השקט בנפשו. רק אז יש באמת מחילה לפוגע. לא יעזור דיבורים, אני מוחל, אני מוחל, כשבליבו הוא לא מוחל שום דבר. למחול זה לא צוזוג נפס, להגיד איזה ציטטה או איזה דיקלום, הרי אני מוחל. אלא למחול פירושו באמת לסלק את ההקפדה מליבו. ידוע שהרב לופיאן מתבקש על ידי תלמיד בישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים, שהרב ימחול לו, שהרב המשגיח הרב לופיאן ימחול לו על איזה שהם איחורים שהוא תמיד היה מאחר לתפילה, והרב היה מקפיד על כך. הוא חשב שהוא צדיק גדול בזה שהוא מבקש מחילה, והרב לופיאן להפתעתו אמר לו, תן לי לחשוב על זה. ולקח לו כ-30 יום עד ערב ראש השנה, כשהרב לופיאן קורא לאותו בחור ואומר, תשמע, עבדתי על עצמי לילה לילה, זה לא היה לי קל, לסלק מליבי את ההקפדה עליך. ואני חשבתי, איזה ראש השנה יהיה לך, איזה יום דין יהיה לך עם הקפדה של המשגיח, איזה שנה מזעזעת טיפול עליך, כתוצאה מזה שלא יהיה לך יום הכיפורים מועיל ואתה ציערת אותי. אבל הצלחתי להתגבר על עצמי ולמחול, אבל כמובן בתנאי שאתה מקבל על עצמך להקפיד על הזמנים, להופיע לפני התפילה כמה דקות, להניח תפילין ברוגע, עם כל ההכנות וכן הלאה. מחילה זה לא דבר פשוט, הקלה הזו שפוצצה חתונתה מחלה, ולאחר זמן קצר היא הייתה מעורבת בתאונה מזעזעת של שלושה כלי רכב, ששלושתם או חלק מהם עלו באש לחלוטין, והיא יצאה מללא פגע ואפילו ללא שריטה, ללא מכה יבשה של שלדת הרכב או הרכב שממול, והרופאים היו בשוק מוחלט איך אפשר לצאת מדבר כזה לאחר כל הבדיקות בצורה כל כך חלקה. ואכן אמרו לה, הנה, אמרו לך שכתוב בזוהר שמי שמוחל ברמה שלך זוכה לניסים על גבי ניסים, את זכית לניסים על גבי ניסים. וכפי שאבא, כפי שחמי, ראש הישיבה, בהתרגשות רבה אמר, תראו, נגזר על הקלה הזו והחתן הזה שאשתו יקרה משהו חמור ביום מסוים לאחר החתונה, אבל נתנו לו מן השמיים איזשהו כפפה, זרקו כפפה, תשמעי, זה מותנה באי מחילה. אם את תתגברי וכן תמחלי, תצליחי לבטל את הגזרה. זאת הפרשנות של האירוע על פי מבט היהדות, שזאת השקפת היהדות 3333 שנות יהדות. המבט האמיתי, כשמסתכלים רטרואקטיבית על האירוע של פיצוץ החתונה, שהיה בחודש ניסן, בקשת המחילה שהייתה על ידי המלשין הזה, אברהם עלי בחודש אלול, והתאונה הקשה לאחר יום הכיפורים, לפני לא שבועיים שלושה, היה זה. נגזר גזירת שמיים על הקלה הזו, דברים נוראים, והוא היה אמור להיות אולי אלמן, או אולי בעל לאישה פצועה קשה, ששיקומה יכול לארוך שנים, אבל זה היה מותנה באי מחילה בסיטואציה מסוימת. נתנו לה ניסיון, שבאמצעות עמידה בניסיון הזה, יהיה אפשר לבטל את הגזרה באמצעות נס. והקלה הצדקת הזאת, שחתונתה פוצצה, הסתכלה במבט אלוקי על האירוע, והצילה את חיי עצמה, והצילה את חיי בעלה כבעל לאישה נכה או שאר מרין בישין. זה המבט. בספר הזוהר כתוב על כך, ויש פה הקשר חשוב לפרשת השבוע. הדברים האלה יהיו, כפי שאמרנו, לאלוהי נשמתו של מרן החזוני שרבי אברהם ישעיהו בן רבי שמריה יוסף חיים, ורבינו הרב אלעזר מנחם מן בן רבי עזריאל. בספר הזוהר שם מובא סיפור, סיפור מרתק שכתוב שם בדף ריש א' עמוד ב' בספר הזוהר. ומהו הסיפור? כתוב שרב אבא, רב אבא הוא היה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. ורב אבא הזה הוא בשס בבלי נקרא רב, הוא הבר פלוקטה של שמואל, והוא ראשון בדור המוראים, ויש לו גם מעמד של תנה, רב תנה ופליג. הוא גם תנה וגם המורה, והוא מופיע בזוהר בחבורת הקדישתה של רבי שמעון, בת שם רב אבא. כתוב כאן שרב אבא היה באיזשהו מקום בלוד, באיזשהו שער בעיר לוד, ראה אדם שיושב על גבי איזושהי אצטבה של נמצאת על עץ מסוים. היה שם כנראה מקום נוח לשכב, ואותו אדם נח שם ונרדם. אני מתרגם מיד את מה שכתוב כאן בארמית. כן, הוא ראה את אותו אדם שישב על אותו מקום, וראה את אותו אדם שהוא שוכב שם, ומאורך, מתורך הדרך הוא היה נח שם, אבל לי מאורך, היה עייף מתחת הדרך ונח, נעים, נעם את תנומתו וישן היה. עדי אחי ואחי, בתוך כדי שינה, ראה רב אבא שמגיע נחש, חד חיוויה, חיוויה זה נחש, שבא אליו לכיוונו לעקוץ אותו. רגע לפני שהוא עקץ ונשך את אותו יהודי, נפל קוסטפה, זה נפל פתאום ענף ענק של עץ, שאותו אילן, על גבי הנחש, וקטיל לי לחיוויה. והענף הענק הזה קטל את הנחש. קטיל לי לחיוויה. נס גדול, ממש ברגע הנכון, רגע לפני שהוא מקיש את אותו יהודי שם בלוד, ניצול ממוות בטוח. אבל זה לא נגמר הסיפור. לאחר שהוא ישן קצת זמן נוסף, התעורר אותו יהודי, וכשהוא התעורר, עזב את אותו מקום, באותו רגע נופל העץ הזה למטה, וקורס. כנראה הוא היה לא הכי חזק, לא רק הענף נפל, אלא כל המערכת שם נפלה. הוא ניצול, אחרת הוא היה נופל לאיזשהו עמק או איזשהו בור שהיה שם בסביבה. רבה ברעה שהיהודי הזה זוכה פה לניסים. שני ניסים בזה אחר זה. נחש נהרג בלי שידע אפילו באיזה סכנה הוא היה, ועץ התרסק רגע לאחר שהוא ישן עליו. מיד ניגש רב אבא אל אותו יהודי, הבין שהוא בר מעלה, ואמר לו, אני רוצה לשאול אותך, את הרב אבא לגבי, אמר לי, אימא לי, מן עובדך, מה עם מעשיך? דקות שבריך הוא רך ישלח אילן טרי ניסים. לאו אינון למגנה, מה עם מעשיך שהבורא עשה לך כאלה שתי ניסים גדולים, שני ניסים גדולים? זה לא בא בחינם, זה לא בא במגנה, זה לא בא בחינם. ענה לו אותו יהודי, ואני מבקש מהמאזינים, שימו לב לתשובה, שאותה כנראה הראו לאותה קלה שמחלה בלב שלם, אחרי קושי רב, על פיצוץ חתונתה. אמר להו ברנש, אמר לאותו יהודי, לאותו רב, לרב, כל יומי לא אשלים לי ברנש בישה באלמה, דלא התפייסנה בעדי ומכין עליי. כל יום אני לא הולך לישון, אני לא מעביר את היום, בלי שאני מתפייס עם מי שעשה לי בושות, עם מי שהציק לי. אני לא מעביר את היום הזה ללא מכילה. אגב, אני מוסיף, אולי זה המקור שאנחנו נוהגים על פי מה שקבעו לנו, בקריאת שמע על המיטה, לפתוח את כל יום, את סיומו של יום לפני שאנחנו הולכים ללון, לינת לילה, בקריאת שמע על המיטה, וקטע לפני השמע ישראל, אומרים ריבונו של עולם, הרי אני מוכל לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממונים, בין בכבודי, בין בכל אשר לי, בין באונס, בין במזיד, בין בין רצון, ולא יענש שום אדם בסיבתי. נא לשים לב, זה כל כך קריטי הנושא הזה, ששווה מאוד מאוד למחול, אחרת גם המוחל סובל, משום שבגלל המוחל, אחרת בגלל המוחל לא מוחל, אז הפוגע כמובן נענש. ואם הפוגע נענש, גם זה שנפגע משלם, כיוון שבגינו ובגלל סרבנותו למחול, הפוגע נענש. ואני מבקש מהבורא, ולא יענש שום אדם בסיבתי. אנא השם, שלא יענש שום אדם בגללי. חבל על הסבל הזה, הן של הנפגע והן של הפוגע. לכן הוא אומר לרב, אני לא מעביר את היום בלי שאני אמחול. מוסיף אותו יהודי שזכה לשני ניסים, ולא זו בלבד, אלא מהו יומה והלאה השתדלנה למעבה דמעון טווה. מאותו יום ואילך, לא רק שאני מוחל למי שפגע בי, אלא אני משתדל לחפש לעשות לו טובות לאותו אחד שפגע בי. אלא דמהו יומה והלאה, השתדלנה, אני משתדל למעבה דמעון טווה, לעשות להם טובות. שמעת? אני אומר למאזינים, ומיד נסביר את שורש העניין. כתוב כאן שלא רק שהוא מחל, מתוך אמונה ברורה שזה גזירת שמיים, ושלחו לו כפפה, שלחו לו ניסיון, אלא הוא לא עשה שום חושב חשבונאות שלא תיקום ולא תיתור ולהשמור בלב, כמו ששמעתי שהיו הדים לסיפור הזה של הרב בידרמן, ואנשים התפייסו בארצות הברית ובאירופה, אני מדבר על ארץ ישראל, פשוט חבל להם על ההקפדות האלה, להפך הם זכאים לניסים, שיתגברו על עצמם ויחזקו קצת את האמונה שלהם, שהכל משמיים, וזה לא החלטה של אותו פלוני. פלוני יש לו רק את האפשרות להיות שליח, מה שנקרא, מבצע, תליין, אבל ההחלטה היא החלטה אלוקית, זה יקל עליהם את האפשרות למחול. אבל אותו יהודי, לא רק שהוא מחל, אלא חיפש בטובתו של אותו פוגע. רבבה התפעל מהדברים הללו, עכשיו הבין כמובן את הניסים, ואומר רבבה, אני מצטט מאותו זוהר, בחר רבבה ואמר, הוא בכה מרוב התרגשות ואמר, אומר הזוהר, יתיר עובדו ידדין מיוסף. האיש הזה באלוד, בבחינות מסוימות, הוא יותר מיוסף הצדיק. דיוסף אבו אחוי ודאי, ואבל אלה רחם הילאו, יוסף מחל לאחים שלו. זה אחים שלו, היה לו לרחם עליהם. אבל מה דאבי דה יתיר מיוסף? הוא מחל לאדם זר. סתם אנשים הציקו לו, ובמקום להקפיד הוא עוד מוחל ומחפש עוד בטובתם. מסכם רב ואומר את המשפט שאותו אמרו כנראה לקלה מירושלים, אני רוצה לומר לכם, יאות הוא דקות שבריחו ירחיש לי ניסה על ניסה. ראוי הוא שהקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים על גבי ניסים. אלה דברי הזוהר, את המילים האלה כנראה אמרו לקלה שחתונתה פוצצה עתידי לך, קשה, זה ההזדמנות של החיים שלך. אין לך מושג מה צפוי לך ומה את יכולה לזכות אם את תתגברי על עצמך ותעמיקי את האמונה שיש בורא לעולם והוא קבע ודינו אמת. עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישרו, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. תדעי לך, לפי מה שהתברר היה צפוי לה משהו קשה אם לא מוות ממש, ואת תנצלי ממיטת שריפה כתוצאה מהמחילה הזו, כיוון שאת מתנהלת מעל הטבע. וכשמישהו מתנהל בהתגברות על הטבע, מתנהלים איתו מידה כנגד מידה גם בשינויי גזרות. יאותו, מגיע לו, אומר אבא בזוהר, דקות שבריחו ירחיש לי, שבורא העולם יעשה לו ניסים על גבי ניסים. אני רוצה להסביר פה, מאזינים יקרים, מדוע הוא עוד הרבה לעשות לו טובה. אני רוצה לספר פה סיפור ששמעתי מפי מורינו ורבינו הגאון רבי הצדיק רבי יעקב ניימן זצ"ל, מייסד וראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה. אהוב עם ישראל, תלמיד חבר של החפץ חיים בישיבתו שהוא פתח אותה על שם רבי ישראל סלנטר, או ישראל, על שם רבי ישראל סלנטר בלידה, על יד רדין, ולאחר מכן העתיק את הישיבה לפתח תקווה. הוא סיפר שכשהוא הקים את הישיבה בפתח תקווה, היה שם איזה יהודי שונא דת, מפמניק מה שקראו לו פעם, אנשי השמאל הקיצוני בעיריית פתח תקווה, שהציקו לו והפריעו לו ומנעו כל טובה של שקל אחד, אגורה, פרוטה אחת שלא תזרום לישיבה שלו מתוך שנאה לתורה. והוא מאוד סבל, מי שזוכר הרב ניימן התייגע מאוד להחזיק את הישיבה. היה אוסף ממש פרוטה לפרוטה כאחרון הקבצנים בבית הכנסת הגדול בפתח תקווה ברחוב חובבי ציון, ומטרים אנשים, ממש ביזה את עצמו. הוא הסביר שהוא רוצה לזכות את הציבור שאליהם חלק בתורה, למי שלא זכה לחלק בתורה, שעל ידי התרומה אפילו הפעוטה שלו יהיה לו חלק בתורה. בכל אופן, הרב ניימן סיפר שאותו מפמניק, אותו שמאלן קשה, הציק ומנע כל זרימה של תקציב מינימלי לצורך הישיבה, אין לא דרך הפנימיה ולא דרך התזונה ולא דרך תלמידים שהם רווחה ועוד ועוד, ממש מנע מתוך שנאה. והרב ניימן הרגיש שהוא שונא אותו, ואני לא רוצה לסנוע, אני לא רוצה לסנוע. הוא תינוק שנשבע, הוא נולד כבר פה לאנשים כאלה שעקרו מהם את התורה ואת הדת, הוא קורבן שלהם, הוא אחד ההרוגים שלהם, גדול המחטיא יותר מן ההורגו. הם נטלו את נשמתו בזה שהם לקחו ממנו את נשמתו הרוחנית וקלקלו אותו, עד שהוא הגיע כתוצאה מאיזושהי אג'נדה לעירייה והצליח להשתרבב דרך מפם. אבל הוא שנא אותו. אמר, אני לא רוצה לשנוא יהודי. חיפשתי מה לעשות, סיפר לנו הרב ניימן. ואז הוא אמר, ראיתי את המפרשים על הפסוק, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. אם שונאך רעב, אז תשמע, תדאג לטובתו, תאכיל אותו לחם. כתוצאה מהמעשים שאתה דואג לו ודורש בטובתו, כמו הסיפור כאן בספר הזוהר בפרשת מקץ, אז אחר המעשים נמשכים הלבבות, ועל ידי הפעולות של ההטבה שאתה עושה, זה יחלחל גם ללב, ואתה תסלק את השנאה מהלב. ואז סיפר לנו הרב ניימן, תשמעו, דאגתי וחיפשתי, מה הבעיות של היהודי הזה? אין בן אדם בלי פקלה, אין בן אדם בלי איזה חבילה, אין אדם בלא איסורים. אשרי מי שהאיסורים באים לו מן התורה, על עמל התורה, על עמל המצוות, על ויתורים, לחמותו, לחמיה, לחמותה, אבל אין אדם בלא איסורים. והתברר לי שיש לו בעיות עם איזשהו בן שלא מקבלים אותו לשום בית ספר, הועיל והוא מופרע גדול מאוד, ובעיות התנהגות קשות. יש לו גם איזה בעיה רפואית למישהו, בן משפחתו, בת משפחתו. החלטתי להיכנס לתמונה. אנשים לא הבינו מה לי ולעסק הזה. אמרתי שאני מכיר אותו ויש לי קשרים איתו והוא קרוב, והוא הצליח בשני הדברים האלה לשלב את בנו באיזשהו מערכת שתשקם אותו, וגם את החולה לאיזשהו מערכת שתבריא אותה בהזמינו איזשהו רופא מומחה. עשיתי מעשים של טובה, ממש בדיוק כמו הזוהר הזה, שמי שלא רק אותו יהוא, לא רק שמחלתי לו ולא הלכתי על מיטתי לארסי, לא הלכתי למיטה שלי בלי למחול, אלא גם דאגתי לעשות לו טובה. ואז אומר הרב ניימן, הרגשתי שהשנאה מליבי פשוט נעלמת. כתוצאה מזה שאני מחפש בטובת מי שמרע לי, השנאה נעלמת. הדבר הזה הוא אדיר ויש לו מקור בפרשת השבוע. שמעתי מראש הכולל לתורת ארץ ישראל, הגאון רבי בנימין רעבד שליטה, שאולי זאת הסיבה שכשאבי מלך הלך ושלח את אברהם מעל פניו לאחר שעשה מה שעשה ונטל את שרה, אז כתוב שהבורא אמר לו, והתפלל בעדך ותחיה. כלומר, לא זו בלבד שאברהם אבינו ימחה לך, השבט אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך, אלא אותו איש, כלומר אברהם אבינו בעלה של שרה, לא רק שהוא ימחה לך, אלא גם הוא התפלל לשלומך, כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבי מלך, וכל מיני פגעים רעים שהיו שם כתוצאה מהפעילות הנוראית שלו. ואז לא רק שאברהם אבינו מחה, לכאורה די במחילה, לא? עשו לאברהם עוול, גזלו את אשתו, מספיק שמשיבים לו את אשתו, ואברהם מוכל על כך לא. והתפלל בעדך, הוא גם יטיב לך. הוא יבקש עבורך שתסתלק המחלה. הרב רעבד אמר לי דבר אדיר בשם הגאון הגדול, רבי חיים סרנה, ראש ישיבת חברון, בנו של גדול הדור, רבינו יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, חתנו, כן, של הרב מוישה מורדכי אפשטיין, אמר שהוא באמת דייק דיוק מעניין, אולי גם מהווה איזשהו מקור לעניין הזה. אנחנו אומרים בברכת הגומל, הגומל לחייבים טובות שגמלן היא כל טוב, כך אומרים, כך הנוסח בברכת הגומל, ברכת ההודעה, לחולה שנתרפא, ליורדי הים, להולכי מדבריות וכדומה. כידוע גם נוח כתוב בראשונים, לאחר שהמבול הוא ברך ברכת ההודעה, הביא קורבן תודה, כתוב בחזקוני, בגדר יורדי הים, מבול זה בבחינה של יוצא מהים, וכן הלאה. או לפי החזקוני אומר, גם הריקנתי מדבר על אולי הולכי מדבריות, או עוברי ערים, כל הרשימה הזו ייתכן שהייתה, במציאות הזאת של נוח, וכל החיים ידעו חסלה, חבוש בבית האסורים, אומר הריקנתי, חטא, חיים, חבוש בבית האסורים, יהוד יורדי הים, מדבריות וכן הלאה, ייסורים זה היהוד השנייה, חולה שנתרפא, וכידוע, המברך אומר את הנוסח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב, והציבור עונה לו אמן, מי שיגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. בפרוש הגומל לחייבים טובות, שים לב את הנהגתו של בורא העולם, הבורא יתברך. הגומל לחייבים, האיש הזה הוא חייב, הוא לא זכאי. מגיע לו עונש. ולא זו בלבד שהבורא לא מעניש אותו, אלא הוא גומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב, אותו אחד שהוא חטא, חבוש בבית האסורים, תיבת נוח היה בבחינה של הצילני, הוציאו ממסגר נפשי להודות את שמך, הוא היה בגדר חולה קשה, הוא מכיר את אבונותיו, הוא יודע את מח ערכו, ועם כל זה הבורא הציל אותו, והוציא אותו מאפלה לאורה, אז הוא בגדר חייו, והבורא עוד משיב לו טובה תחת רעה. זה כנראה, זו הייתה כנראה הנהגתו של אותו יהודי בלוד, שראה רב אבא את הניסים על גבי ניסים שהיה לו. הוא לא זו בלבד שהוא לא מתנהג, הוא לא מתנהג באופן טבעי, והוא גורב, הוא לא מתעקש, אלא הוא מוכל בלב שלם, ולא זו בלבד, אלא עושה את מעשהו של הקדוש ברוך הוא. מקיים את המצווה של והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, מה הוא גומל חסדים, הפתה גומל חסדים, מה הוא גומל לחייבים טובות, כך אני אגמול למי שעשה לי עוול וחייב לי, אני אגמול לו טובה, ואני באמצעות הדבר הזה אצליח להוציא את השנאה מליבי. זה כאן הפלוס, לא רק למחול מחילה שלמה, זה ביטוח לסלק את השנאה, כמו הנהגתו של הגאון בעל הדרכי יעקב, בעל הדרכי מוסר רבי יעקב ניימן. הלוואי שנזכה בזה בעזרת השם, זה ישפר את חיינו לחלוטין, ישנה את כל האופי של החיים שלנו, והכל יהפך לטובה, עם בשורות טובות, הרבה שמחה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.